אני מתחיל הלכות שבת בסימן רש מן ב' סעיף א'. אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת. ולא אמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. ועל כן, צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד את השבת. מתקנת עזרה שיהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת מפני כבוד השבת. אגב, ונוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ביום טוב. והוא מכבוד שבת ביום טוב ואין לשנות. יש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו לאכול מולייתה שקוראים פשטידה בליל שבת זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה. יש לכל עם ישראל מצווה לכבד את השבת. דבר זה מפורש בהרחבה בספר ישעיה. את הפסוק הזה אנחנו אומרים גם ביום שבת לפני הקידוש. מתחילים עם תשיב משבת רגליך. ההמשך, וקראת לשבת עונג. כאן אנחנו לומדים שיש חובה לכל יהודי ויהודי לענג את השבת. כמו בכל מצווה, יש שכר לעתיד לבוא על קיום המצווה, אבל פה לא רק לעתיד לבוא, אלא אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. המשך הפסוק, אז תתענג על השם, הרכבתיך על במותי ארץ, אכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. כל הפסוקים האלה נאמרו במצוות עונג שבת. והגמרא מפרטת ומרחיבה. כל אדם שמענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים, וניצול משעבוד מלכויות. זוכה עבור זה לעושר, כמו המעשה הידוע, עם יוסף מוקיר שבת. היה לו שכן גוי שאמרו לאחוזים בכוכבים, כל העושר שלך ילך ליוסף מוקיר שבת. הוא פחד מהתחזית הנוראה הזו, לכן התחכם, הלך ומחר את כל הונו, קנה בזה מרגלית אחת, קבע אותה בכובע. אמר, אני כל הזמן לובש את הכובע, הכסף כל הזמן איתי, יוסף מוקיר שבת לא יוכל לקחת את זה. לימים האדם הזה עבר ליד שפת הים, הרוח העיפה לו את הכובע, והכובע שלו הלך לים. דג גדול בלע את הכובע הזה, ולאחר ימים מספר הדג הזה מת, זה שקע בתוך בטנו, ולכן סף מיד. יוסף מוקיר שבת תמיד היה קונה דגים לכבוד שבת, ולא היה פוחד אם הדג הוא קצת ביוקר. אותו יום שישי לא מצא דג לכבוד שבת, אבל לא התעצל, הלך שוב, ואז הדייג אמר לו, הרגע הביאו לי דג גדול, אבל זה עולה הרבה כסף, זה לא דג קטן. יוסף לא היסס, ומיד נתן לו את הכסף, וקנה מיד את הדג הזה. לקח אותו לביתו, פתח אותו, ואז מצא בפנים את הכובע עם המרגלית. ואז התעשר מזה עושר עצום, אדם שלווה עבור השבת, השבת פורעת לו, כמו שאמרנו, האדם הזה זוכה, אוכל פירותיהם בעולם הזה, לא רק שנהנה בעצם יום השבת מאותם המאכלים, אלא גם זכה לעושר עצום. מכאן אתה למד עד כמה חשובה מצווה יקרה זו. לפי הרשב"א זו מצווה מן התורה. היינו, גם לפני שבא הנביא ישעיה הייתה מצווה זו מדאורייתא. אלא שלפני כן הייתה המצווה הזו בעל פה, הרבה דברים נאמרו בעל פה, ההלכה למשה מסיני, בא ישעיה הנביא והסמיך אותה על הפסוק. יש חולקים ואומרים שהמצווה היא רק מדרבנן. כך משמע מהרמב״ם, הרמב״ן, ספר החינוך. לפי דבריהם, יש איסור מן התורה לצום, אבל לאכול ולענג את השבת עד כדי כך, כל זה לא מן התורה אלא מדרבנן. בכל מקום, כולם מודים מצווה מהאיקה. כולם מודים שיש מצווה בדבר, ולכן כולנו חייבים במצווה זו. הכיצד? לא רק אדם שברוך השם עשיר יש לו הון ועושר בביתו, בוודאי שאדם כזה חייב לקנות כל מה שצריך, בשר ודגים, מנה ראשונה, מנה שנייה. לפי הזוהר צריך שיהיה לפחות שני סוגי תבשילים, יהיה לו גם פירות וירקות, כל מה שצריך, שיהיה לו הכל בשפע בשבילו, בשביל המשפחה. בוודאי אדם כזה שיש לו כסף, בשביל מה ישאיר את הכסף? כדי שהבנקים יקחו את זה? יותר טוב שיהנה בזה, אם לא ביום שבת, מתי? ולכן אדם כזה, לטמן דפליג, שיעשה כל מאמץ לקנות את הדברים הטובים ביותר, היפים ביותר לכבוד שבת. אבל אדם שאין לו, אדם שמצבו הכלכלי דחוק, ישתדל לצמצם קצת בימי החול לצורך יום השבת. נניח הוא יכול גם בחול לקנות מדי פעם עוף ודגים ודברים אחרים, ואז הגיע ליום שבת לא יהיה לו כל כך. כדאי שיצמצם אז וירכז את כל הדברים הטובים ליום אחד, היינו ליום השבת. זה שמרן אומר, אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת. אבל אדם שאין לו, אדם שאומר, תראה, מדי יום ביומו אני אוכל כך וכך, ואין לי אפשרות לקנות לא בשר, לא דגים ולא עוף, אני אוכל לחם ומרגרינה, זה מה שיש לי. גם לשבת אני יכול גם כן לעשות אותו דבר. אבל אם אתה רוצה לחייב אותי לאכול בשר, דגים, אני אלך לעשות נדבות, אני אזדקק לבריות, ואז אני אוכל להביא לך גם בשר וגם דגים, אני אקנה לכל בני הבית לכבוד שבת. מה עדיף יותר, להזדקק לבריות או לוותר על עונג שבת? על זה הגמרא דנה בפסחים קופית ב', והגמרא אומרת כלל, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. שיוותר על העוף ועל הדגים, אפילו אם הוא יאכל לחם ומרגרינה, גם כן עדיף. הגאון חידר אומר, בזמנם לא היו אוכלים שלוש סעודות כל יום, היו אוכלים רק שתי סעודות. סעודה ראשונה אוכלים בבוקר ב-10, אחר כך סעודה שנייה ב-5 בערב. זה היה הסעודות שלהם. היום אנחנו חלשים, אין לנו כוח, צריכים לאכול גם ארוחת צהריים, שלוש ארוחות ביום. אבל אז בזמנם, רק בשבת היה שלוש סעודות, אבל בכל השבוע היה רק שתי סעודות בלבד. האדם הזה יש לו בשביל לקנות שתי סעודות. אין לו בשביל הסעודה הנוספת, סעודה שלישית. על זה אמרו חכמים, עשה שבתך חול, תאכל רק שתי סעודות, תוותר על השלישית, ובלבד שלא יזדקק לבריות. המשנה בסוף פאה מתארת לנו את חומרת הדבר שלא להזדקק לבריות, ללכת ולאסוף נדבות ולחיות על חשבון אנשים אחרים. גם הרמב״ם בהלכות צדקה, גם מרן בירא דעה בסימן רנ"ה, כולם העריכו והפליגו בחומר איסור זה. עד כדי כך הדבר חמור, אנחנו מבטרים כאן על המצווה העיקרה, המצווה החשובה הזו, ובלבד שהאדם הזה לא ילך לאסוף נדבות, לא יזדקק לבריות. לכן, אם האדם הזה היה במצב שאין לו כלום, חלילה יישאר בצום, לצום בשבת זה איסור מן התורה. בזה אתה אומר לו, מעלש, לך תאסוף נדבות, אין דבר. אבל האדם הזה, ברוך השם, יש לו משהו, לא שאין לו כלום. בזה עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות. אלא שיש להבדיל בין עני חדש לעני ישן. כל מה שדיברתי זה באדם עני חדש. עד היום הוא היה בסדר. עכשיו רק יתרע מזלה והגיע לאן שהגיע ואין לו. לכן עד היום הוא לא הוזקק אף פעם לבריות. בשביל מצוות עונג שבת אתה אומר לו, תלך תגייס כסף בכל מחיר, זה לא. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אבל אם האדם הזה בא ואומר לך, תשמע, אני לא מהיום עני. אני עני בן עני, אני נולדתי עני, ומגיל צעיר אני רגיל לאסוף, הוא כבר לא מרגיש בזה כשום דבר. איך אומרים, יש לו עור עבה. טוב, לאדם כזה בוודאי שאין את ההגבלה הזו. אדרבה, מרן כתב שגבאי הצדקה חייבים לדאוג לו לכל. לא רק לתת לו את המינימום שנותנים לו כמו בכל יום רגיל, אלא צריכים להביא בחשבון. הוא צריך לשתות יין, שלושה כוסות יין, קידוש, הבדלה, הוא צריך לאכול לחם משנה, דגים וכולי, צריכים לתת לו בדיוק כמו שכל יהודי אוכל את המינימום הזה, חייבים לתת גם לאותו העני. רק אדם שאף פעם עוד לא נזקק לבריות, עדיין אתה עוצר אותו, אפילו בשביל מצוות עונג שבת, לא כדאי, אל תוותר על הסייג שהיה לך עד היום. אבל אדם, כיוון דדש דש, אדם שכבר עני שנים רבות, וכבר בלאו הכי נהנה מהבריות, באדם כזה לא יחמירו חכמנו, ילך לגבי הצדקה, יאסוף, ייקח את מה שצריך, כדי שיהיה לו במה לקיים מצוות עונג שבת, הן לעצמו והן לאחרים. אתם יודעים בוודאי את המעשה עם רבי שבתאי כורך ספרים. הוא בעצמו היה בהתחלה אדם בינוני, אדם שהיה לו כסף. אבל כשנעשה זקן, הזקין, הידיים לא עובדות כמו אדם צעיר, ולכן לא כל אדם מביא לו את הספרים לקריכה, ולעת זקנה הגיע כבר לעוני. מדי פעם בפעם בערב שבת, היו מוכרים חלק מהחפצים העיקרים של הבית, כדי לגייס כסף לעונג שבת. אבל הגיע ערב שבת אחד שלא היה. אמרנו, לא היה להם מה למכור, ולכן הרב היה צריך להחליט בין שני הקצוות. אמר לה לאשתו, תראי, מרן פסק, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. לכן אמר לה, אני מבקש שנקבל על עצמנו שבעזרת השם לא נזדקק לבריות, לא נבקש מאף אחד, לא נספר לאף אחד. אשתו הסכימה, גם אשתו הבינה את חומרת האיסור ללכת ולבקש מאנשים כסף, להזדקק לבריות. לכן הרב יצא מוקדם, ידע אין מה לחכות, לא צריך לעזור לה לבשל או דברים אחרים, אין מה לבשל. הלך מוקדם לבית הכנסת, ישב, קרא שם זוהר, תהילים. גם לאחר שגמרו הקהל את התפילה, לא מהר לרוץ לבית, הוא יודע, אין שם לא חמין ולא דגים ולא דברים אחרים. אחרי שגמרו כולם, כבר השמש צריך לסגור את בית הכנסת, טוב, דלת ברירה יצא. להפתעתו, מרחוק הוא רואה שביתו מואר, ולא כמו בכל ערב שבת רגיל, מעט נרות, יש במיוחד אור. מה קרה היום? הוא ידע שלא היה כסף, לא היה את כל התקציב כדי לבזבז את כל זה. באופן טבעי, אדם רגיל היה צריך להתפרץ, להתחיל לצעוק על אשתו. דיברנו, סיכמנו, איפה הדיבור שלך, איפה ההבטחה שלך? הוא ידע להיזהר, לכבוש את יצרו, לא תעשה מלאכה, התורה רמזה לנו חוץ מכל המלאכות, במיוחד פרטה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא רק אש רגילה, גם את אש המחלוקת צריך להיזהר, לשרש אותה מתוך ביתנו ביום השבת. ורבי שבתאי נזהר בזה מאוד. לא אמר שום מילה. ראה, יש יין, יש חלות, בסדר. היא לומר, שבת שלום, הכל רגיל. התחיל לומר את הקידוש, התחיל וגמר. טוב, אחרי שסיים את הקידוש, אז אשתו אומרת לו שבת שלום, כאשר הייתה באומנה איתו. הוא בקושי ענה לה, לא יכל לומר כמו שהיה רגיל לומר תמיד. אז אשתו אומרת לו, למה אתה עונה לי כך בקושי? אז הוא כבר לא יכל לשתוק. אמר לה, הרי סיכמנו, היה התחייבות מצידך, שאת לא תלכי לבקש מאף אחד. ולמה הפרת את ההבטחה הזו, את ההתחייבות הזו? אמרה לו, מי אמר לך שאני הפרתי את ההבטחה? אמר לה, את עוד מדברת? וזה מאיפה? אמרה לו, תשב, תירגע, אני אגיד לך מעשה שהיה. אחרי שאתה הלכת לבית הכנסת, אני אמרתי, אם לחם לאכול אין, לפחות שהשבת תהיה נקייה. אמרתי, אני אנקה את הבית. ישבתי ועשיתי ניקיון יסודי. בין היתר, יש שם בצד, בפינה, איזה ארגז, עם בגדים ישנים, כל מיני סמרטוטים, שמטס. התחלתי גם שם לעשות סדר וניקיון. אם אתה זוכר, כשאני התארסתי, אמא שלי נתנה לי לכבוד האירוסין מתנה, סמלה, והשרבולים שלה היו כולם רקומים בכסף. אני חיפשתי בין הבדים, מצאתי את השרבול הזה. איך שמצאתי, אורו עיניי. רצתי מיד לצורף, הלכתי מיד אליו, אמרתי לו, כמה זה שווה, אני רוצה למכור. הוא מיד נתן לי במקום זה כסף, רצתי לחנות, וקניתי, הנה, ברוך השם, כל זה שלנו. לא לקחתי, לא מגבי צדקה, לא אספתי נדבות, הכל זה שלי ושלך, הכל בסדר. אז הרב שמח מאוד, הודה להשם, שברוך השם, יש לו לענק את השבת, אבל לא הוזקק לבריאות. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם במזומנים, בזכות המצווה הזו, אוכל פירותיהם בעולם הזה, זכה לבן גדול גם, שאיר עיני ישראל בהלכה. ולכן כל אדם ואדם ילמד לקח מהדברים האלה, הסיפורים האלה נאמרו לא בשביל לבדר אותנו, אלא שגם אנחנו נלמד להלכה ולמעשה. יש אנשים שאוהבים חיים קלים. אתה אומר לו, שונא מתנות יחיה, לא? אומר לך, לא, הכוונה כך, שונא מתנות יחיה עני. אתה אומר לו, אבל זה לא יפה לבקש נדבות. אומר לך, תראה, מתרגלים לכל דבר. בהתחלה עור עדין, אחר כך העור מתקשה, נעשר. יש אנשים שלוקחים את החיים בקלות ולא אכפת להם משום דבר. אתה מציע לו עבודה, בוא תעבוד, בוא תעשה. אומר לך, קשה לי לעבוד, אני בבוקר קשה לי מאוד לקום מוקדם. אני לא אדם כל כך בריא. אומר כל מיני תירוצים דחוקים, ולא אכפת לו להכביד את העול על הציבור, שהעול ייפול עליהם, שהם ישלמו עליו, הוא יאכל וישתה כל חייו על חשבונם. זה ודאי לא דרך טובה. כל אדם מרשמיים משתדל שלא לעשות כן, משתדל להתרחק עד הקצה האחרון בדבר הזה, ולא להנות מהבריאות. אלא אם הקדוש ברוך הוא נתן לו שני ידיים, יש לו 10 אצבעות, ברוך השם מסוגל לעבוד, משתדל ללכת ולעבוד, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אפילו על המצווה החשובה הזו, עונג שבת, אם אין לו כסף לבשר, אמרנו שיוותר. ובלבד שלא יזדקק לבריאות. קל וחומר באדם כזה שרק מחמת עצלות הולך ונזקק לגבי צדקה. במקום לעבוד יום קשה, ללכת 7-8 שעות, יותר קל ללכת לגבי צדקה, להגיד אין לי, הגבי ייתן לו 20 שקל חדש, נגמר חזק ברוך, גומר את העסק ב-10 דקות, וכן עם זה הדרך. או שהולך עושה הלוואות בגמחים, ואחר כך מצפצף, מודיע להם אין לי, שיחכו לו בסיבוב. זהו, יש אנשים גם מסוג זה. אבל זה לא חוכמה לחיות בצורה כזו, אלא אדם מרשמיים, אדם בן תורה, אם לבא, חייב לשלם. אם האדם הזה אין לו, יצמצם בשאר הדברים כדי שלא יגיע לדבר הזה. הגמרא אומרת בביצת את זין, כל הוצאותיו של אדם קצובים לו מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. זאת אומרת, בשמיים כותבים לו כבר מה הוא ירוויח השנה הזו. נניח אם האדם הזה נכתב לחיים ביום הכיפורים, לא רק שכותבים את האדם לחיים, אלא גם איך יחיה. אם נניח כתבו לו בשמיים שהוא ירוויח השנה הזו 10,000 דולר, והאדם הזה לא מוכן להסתפק במועט. האדם הזה רוצה לחיות טוב. יש לו ברוך השם אוטו מודל 86, יש לו כל מה שאתה רוצה, כל הלוקסוס. והוא בזבז השנה 12,000 דולר. אם בשמיים כתבו לו 10, אז זה יישאר 10. ואם הוא עשה מינוס בבנק, בשמיים לא יחסו. רק לגבי שבת נאמר, לבוא עליי ואני פורע. אבל לגבי הוצאות פנטזיות שהוא מבזבז בחול, נוסע בחול באוטו, על זה אין כיסוי. יישאר מינוס בבנק ואין מי שיפע לו את זה. לכן ייזהר. אתה רואה את התלוש המשכורת שלך, אתה יודע כמה אתה מרוויח, לפי זה אתה צריך לצמצם ולחיות. ולא לחיות ככה באוויר, יש אנשים שלא אכפת להם. בכל כיס יש להם כמה חורים, לא חור אחד. ולכן לא עושים חשבון, לא יודעים איך לחיות. מה שבא ליד הוא קונה. צריך, לא צריך, אחר כך הוא חושב אם זה צריך. וכן על זה הדרך. גם אשתו, גם הילדים, לא יודעים לנהל את הבית, כלכולציה לא למדו אף פעם. ואז האדם הזה מגיע בסופו של דבר, שצריך לתת דין לחשבון לעצמו, הוא רואה שהוא בגירעון. וכל החיים מגלגל אותם בצורה כזו, בסוף הוא יתמוטט, יפשוט רגל. ואין מישהו שיגיד לו, קדוש ברוך הוא יעזור. מי אומר שיעזור לאדם טיפש כזה שחורג מההכנסה שלו? אלא אם כן, האדם הזה מבזבז באחד מהארבעה דברים שאמרנו. ראשי תיבות של הארבעה הדברים הללו הם תשרה. תף תלמוד תורה, משלם לתלמוד תורה על הילדים שלו, שם הוא לא מתווכח. נכנס למשרד, הפקיד אומר לו, צריך על כל ילד לשלם 20 דולר. זה אתה חייב שכר לימוד, לא מתווכח איתו, תעשה לי הנחה, במקום 20, 18, 16, לא, משלם. וכן על זה הדרך. בזה אין בעיה, בזה בשמיים משלמו לו, אני לא משלם החשבוני, זה על חשבון הקדוש ברוך הוא. או הדבר השני, שין שבתות. ההוצאות של עונג שבת, גם כן לא על חשבוני. וכן, רש. ראשי חודשים, יוד ימים טובים. אלה הם הדברים שעל חשבון הקדוש ברוך הוא. ואם האדם הזה הוסיף בעונג שבת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מידה כנגד מידה. ואם הוא כמעט, אמר לאשתו, אל תקני לפתן, זה ביוקר עכשיו, אל תקני עגבניות. הוא חשב שהוא הרוויח את העגבנייה, לא אכל אותה בשבת, לא הרוויח כלום. הקדוש ברוך הוא היה נותן לו את העשרה שקלים האלה בצורה אחרת, ככה לא יקבל את זה, יפסיד. אז בכל הדברים האלה, יש כיסוי לבוא עליי ואני פורע. אבל אם זה לא העניין של שבת, אלא דברים אחרים, אכילה ושתייה של ימות החול, האדם הזה אף פעם לא יושב על השולחן, אם הערק לא מונח לידו, אם אין מחיה, איך אפשר לאכול? טוב, הוא מבזבז על הכיס סחבו, השאלה היא מי ישלם את זה? אם הוא עשיר גדול, יש לו הון עתק, טוב, תגיד, שישתה בערב, יהיה לו לבריאות, יעלה לישון, לא אכפת לי. אבל אם האדם הזה בינוני או פחות מזה, מי ישלם את ההוצאות האלה? צריך לעשות חשבון הנפש לעצמו, אם הוא לא גורם לעצמו ולאחרים מפח נפש, נזק כלכלי חמור. ולכן אדם צריך לשום לעצמו את כל החשבונות האלה, אחרת האדם הזה יהיה בכלל לווה רשע ולא ישלם, יעבור על איסורי גזל, הרבה איסורים הוא יעבור כדי לחסות את החובות, ואולי לא יחסה אותם, ויגיע גם לידי חילול השם, אחר כך יגידו אותו רואה, זה עם הזקן, זה הדתי, עשה כך ועשה כך, כל זה מה גרם לו? כי הוא היה בלחץ, אדם שנכנס ללחץ בגלל חובות, הרבה שגיאות האדם הזה עלו לעשות. ולמה לאדם להגיע לחרפה שכזו? אפילו אם הוא לא זכה לאשת חיל, אולי הוא מוכן להוריד את הרמה, אבל הוד מעלתה, הגברת הנכבדה, לא מוכנה. לא מוכנה, בבקשה, שתצא לעבודה, תביא לו מיליון דולר. אם היא מוכנה להביא כסף, אני מוכן גם להסיע אותה באוטו, למה לא? אבל היא לא מוכנה לעבוד, להביא כסף היא לא מביאה. היא רק יושבת במיטה ונותנת לו הוראות כמו איזה נפוליון. מה פתאום שהוא ישמע לה? מי היא? אם האדם הזה שומע לה, שומע לעצת אשתו, נופל בגיהנם. לא גיהנם הוא רק, זה גיהנם גם בעולם הזה. תאמר לה, את רואה את התלוש מזכורת, זה מה שיש לי. יותר אין לי. אני מסתכר 555 שקל חדש. לא יותר, אין לי. אני מבזבז רק לפי זה. אני לא יכול להחזיק אוטו בסכום הזה. אדם שפוי, אדם נורמלי, לא מתנהג כך, צריך לחלקל מעשה במשפט, ולא לקבל הוראות מאנשים שאין להם אחריות על החיים, אלא הוא יהיה מתון מאוד, מיושב מאוד בדעתו, ויחיה ברמת חיים נורמלית, כדי שלא חלילה ילסתם את הבריאות, ולא יגיע למצב שיצטרך לפשוט יד. נמצא בסיכום, יש לנו כאן כמה הגדרות. הגדרה ראשונה, לגבי אדם עשיר. אדם עשיר, אסור לו להסתפק בעונג שבת בדבר מועט, אלא חייב לענג את השבת בצורה מושלמת. כמו שאמרנו, המינימום לפי הזוהר, שני תבשילים. דבר שני, אדם שאין לו הרבה, אפילו אם ענג את השבת רק במנה אחת, הביא רק דגים, הביא סרדינים, אכל, בסדר. גם בזה קיים את המצווה בהתאם ליכולתו. אדם שאף פעם לא נזקק לבריות, ויש לו אפשרות לאכול לחם ומרגרינה. אם ילך לבקש נדבות, אוכל לקנות גם בשר. על זה הגמרא אמרה בפסחים קופת בית, עשה שבת חול, ואל תצטרך לבריות. הגדרה האחרונה, בעני ותיק, שרגיל, בקי ורגיל בסדר העבודה, עבודת השנור, אדם כזה מותר לו לאסוף גם בשביל הבשר והדגים, ולא מנעים ממנו, אלה הם ההגדרות לעניין זה. אלא שאומר לנו הביאור הלכה, גם כשבא לקיים את המצווה החשובה הזו, לא יעשה אותה על חשבון מצווה אחרת. כגון, אני שכרתי פועל. בא הפועל ביום שישי בצהריים, מבקש את מה שמגיע לו. אני בודק ורואה בארנק, אם אני אתן לו לפועל הזה את מה שמגיע לו, לא יישאר לי כסף בשביל עונג שבת. הברירה היא כך. או לקיים מצוות עשה דאורייתא ביומו תיתן שכרו, או לידך גיסא אני אפסיד מצוות עונג שבת. או שאקיים עונג שבת ואדחה את הפועל לפעם אחרת. אומר הרב, יותר עדיף, יותר מצווה תיתן הפועל, ותוותר אתה על עונג שבת. תאכל לחם ומרגרינה. למה? אפילו למאן דאמר, אפילו לרשב"א שאומר שעונג שבת זה דאורייתא, פה יש לך רק עשה של עונג שבת. שם, לגבי פועל, יש לך חוץ מהעשה ביומו תיתן שכרו, יש גם לה ולא תבוא עליו השמש. ולכן, אני אבטר על עונג שבת ואתן לפועל את מה שמגיע לו ולא ידחה אותו ליום אחר. נמצאנו למדים אפילו מצווה חשובה זו, אבל מצוות ביומו תיתן שכרו היא חשובה עוד יותר. אלא אם כן אתה מקדים רפואה למכה לפני שיבוא הפועל לבקש. אתה בא ואומר, תשמע, כך וכך המצב, אני דחוק, לי אין. אם אתה יכול לדחות את כל התשלום ליום ראשון, הוא אומר, כן, אני לא דחוק, אני יכול. אם הוא מבטר, לא טבע אותך, אין בעיה. אבל אם הוא כבר טבע ולא מוכן לבטר, אין לך מנוס. תבטר אתה על מצוות עונג שבת, ובלבד שלא לבטר על מצוות ביומו תיתן שכרו. מצווה לאכול דגים ביום שבת. כך אומר בתיקוני שבת, שבכל סעודה מהסעודות שבת ישתדל לאכול דגים. יש אנשים שלא אוהבים דג. לא דג מעושן ולא סרדין, שום דג הם לא אוהבים. הוא שונא את הדג, בורח מזה. טוב, אדם כזה פתור. הדג ניתן שיהיה לו לעונג שבת, ולא חלילה לצער. אבל אדם שכן אוהב, אולי לא את כל הסוגים, אבל הוא אוהב הרינג או סוג אחר, שיביא מעט, שיתעם תועמיה, כדי לקיים את מצוות עונג שבת בדגים. על פי הקבלה זה דבר טוב. רמז ידוע יש בזה, האוכל דג ביום דג ינצל בדג. יום דג זה יום שבת, דלת זה 4, ג' 3, לגמטריה 7, יום שבת זה יום השביעי. ינצל מדג ראשי תיבות דין גיהינם. זה רמז יפה שבזכות המצווה הזו ינצל מהפורענות חלילה של גיהינם. לכן אדם שיכול ישתדל באמת לקנות דגים. גם בסרדין אפשר לקיים את המצווה הזו. גם בסרדין, גם הוא מצווה כמו כל המצוות, גם שם יש דגים רגילים. אם הוא אוהב יותר דגים חיים, למה לא שיקנה דג חי? העיקר שלא יהיה בו תולעים. העיקר שיהיה לו משהו לפחות מהדבר הזה. בספר צמח צדק דן, אם מוכרי הדגים מייקרים את המחיר, אם צריך לקנות מהם או לא. מסקנתו של הרב שאין לקנות מהם דגים לכבוד שבת בגלל שהם מייקרים את השער. הביא לזה ראיה מדברי המשנה בקריטות בפרק ח', וכך משמע מהגמרא בסוכה למדלת. שם בסוכה למדלת הגמרא עוסקת בארבעת המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ עבוד וערבי נחל, ועל אתרוג, לולב, הדס וערבה. והתורה אומרת הדר, צריך שזה יהיה מהודר, יפה מאוד. אפילו אחי, הגמרא אומרת שרפפה קרא לאותם, שמואל קרא לאותם מוכרי ההדסים ואמר להם, התרה בהם שימכרו בזול, אשבו זה ואינייכו, ואילה דרישנה לכו כרבי טרפון. זאת אומרת, אם ימכרו ביוקר, אני אדרוש שאין צורך לקנות הדסים משולשים, מהודרים בצורה כזו, אלא אפילו הדס פשוט גם כן כשר. מכאן אתה למד, גם כשעושים חומרה, כשהחומרה היא במחיר נורמלי. אבל אם אותם סוחרי ההדסים או האתרוגים הפכו להיות במקום סוחרים, הפכו להיות לסחטנים, מנצלים את המצב, הגמרא אומרת שאנחנו עושים להם כנס. מה הכנס? איך אתה שובר את השוק? החכמים מודיעים, לא צריך להיעדר. תקנה את הפשוט שבזול וזהו, מספיק. ואז את המהודרים, תשאיר לו את האתרוגים המהודרים שישארו אצלו, ויעשה מזה ריבה, זהו. לא ימכור אותם, לא ב-200 דולר ולא ב-100 דולר. שיאכל אותם ריבה כמו הריבות האחרות וזהו. אלה דברי הגמרא שם, משם אתה למד גם פה סדנה דהרעה חדו. אנחנו רוצים לקיים מצווה, לאכול דגים בליל שבת, ביום שבת, אבל אם סוחרי הדגים האלה שוב הפכו להיות סחטנים, יום ראשון הדגים בזול, כל הימים הדגים בזול, מגיע יום חמישי או שישי, פתאום הדגים ביוקר, מקפיצים את המחיר פי 2, פי 3. למה עושים את זה? יודעים, אנחנו זקוקים להם, צריכים דג לכבוד שבת, ולכן הם מקפיצים את המחיר. שוב, אז החכמים מתכנסים כולם ומודעים החלטה פה אחד, אסור לקנות דגים לשבת עד שהמחיר ישבר, ואז סוחרי הדגים, הדייגים האלה אולי ילמדו לקח, ואז יחזור המחיר לאיתנו, אז יהיה אפשר לקנות מהם. כך אמרנו את הכלל הזה גם לגבי שאר חומרות. בכל החומרות כולם יש את הכלל האמור. לפני 4 חודשים דיברנו לגבי אם אדם חייב להחמיר ולקנות בכל השנה הזו, שנת השביעית, דווקא מחנות שיש עליה הכשר מיוחד, או שיכול לקנות בכל חנות רגילה. הסברנו בהרחבה 3 ו-4 ספקות בדרבנן, מדוע מותר מעיקר הדין לקנות בכל חנות מבלי לשאול שום שאלה. אפילו אחי, הסיום היה, והמחמיר תבוא על הברכה. זה היה הסוף. אבל גם לזה המחמיר תבוא עליו ברכה לא בכל מחיר, אלא לפי דברי הגמרא בסוכה למדלת, גם כאן יש הגדרה. כשהמחיר הוא אותו דבר, פה יש הכשר, פה אין הכשר. פה עגבניות ב4 שקלים, פה ב4 שקלים. למה לא? תשתדל להחמיר, מיהו טוב אל תיקרא רע, תלך לשם ותקנה. אבל אם הם מכפילים את המחיר, פה 4 שקלים, פה 8, אני לא חייב. אלא לפי הדין מותר לקנות גם בחנות הזו, אני נכנס לקנות עגבנייה ב4 שקלים. וכן כל כיוצא בזה. מה ההגדרה? עד היכן הגבול שאפשר להחמיר וטוב, ומאיזה מחיר לא טוב להחמיר? הגמרא בבבא קמא ט' אומרת, בהידור מצווה עד שליש. זאת אומרת, במקום 4 שקלים מוכרים ב6, עד 6 עוד אפשר לבלוע. אבל יותר מזה לא. אם אומרים במקום ב6, 6.5, תצא מהחנות, תלך לחנות השנייה שלא שומרת שמיטה ותקנה. אם זה היה דין, אין הבדל. אם בשר טרף עולה 0.5 מחיר, תגיד שמה יותר בזול, בר מינן. דין זה דין, יקוב הדין את ההר. אבל פה לא. פה אמרנו, הסברנו אז בהרחבה, שגם זה מותר וגם זה מותר. אלא מה? אנחנו אומרים בגדר חומרה, בגדר חסידות. אז אם המחירים הם פחות או יותר שווים, זהים, אז באמת שייך להחמיר. הלאה וכי, אין חובה להחמיר. האמת הוא, האמת ניתנה להיאמר, שפה בירושלים, בשמיטה הקודמת, לפני 7 שנים, היה חי עדיין הרב הראשי של ירושלים, הגאון רבי בצלאל ז'ולטי. והוא דאג לדבר הזה, שם לב לבעיה האמורה. הוא היה במקצועו לא רק תלמיד חכם וגאון, אלא ידיו רב לא היה גם בביזנס, היה גם סוחר. הוא ידע את הבעיה האמיתית. לכן הוא ארגן יפה. יש היום, אתה רואה, 10 חנויות במחנה יהודה יש להם את ההכשר. יש שם סחורה בשפע, והמחירים גם בצורה סבירה מאוד. עד השמיטה הקודמת, המחירים היו עולים, מרקעים, שחקים. הוא שבא וארגן את זה בצורה נפלאה, ועד היום זה נמשך. גם השמיטה הזו, הרב מנוחתו בגן עדן, אבל תראה, גם השנה הזו, השמיטה הזו, מי שרוצה לשמור שמיטה, הולך למחנה יהודה, אז בסוף החודש, זה עלה לו עוד כמה שקלים. אבל זה לא דבר כל כך קשה, לעומת זה, תלך תראה בבני ברק מסכנים. שם אין מי שיארגן להם. ולכן שם המחירים הם פי 2. טוב, זה לא בסדר. טוב, אם היו החכמים שם ערים לבעיה המסחרית הזו, היו צריכים לתפוס את הרסן, את ההנהגה, כמו שאמרתי, כמו שעשה פה עליו השלום הרב ז'ולטי, ידע לשבור את השוק, הקדים רפואה למכה, היו צריכים גם שם לעשות את זה. העיקרון שבדבר בכל המצוות כולם, אנחנו רוצים להחמיר, אבל יש גבול לחומרות, ואנחנו לא נעודד את הסחטנות של אותם הסוחרים שרוצים להכפיל ולשלש את הסחורה. יש דברים שמגיע לו והוא לא נקרא סחטן. צריך להבדיל בין דבר לדבר. הכיצד? אני הולך, רואה תפילין, אומר לי הסוחר, זה $50. אני אומר לו, ואלה? אומר לי, זה $500. אז אני אומר, תראה, עד שליש אני מוסיף. במקום 50, אני אתן לך 60, מקסימום 70. אבל זה פי 10, זה 500, מה אתה מקשקש? איך אפשר לשלם $500? מה אתה השתגעת? אני אשלם $500? כאן זה לא בגדר חומרה. כאן זו חומרה שקרובה לדין. אתה חייב לשלם את $500. ואל תעשה צחוק, אל תקנה את התפילין של $50. משום, אלה התפילין של $50 זה 99% שזה פסול. אז זה בכלל התפילין. תפילין, אם אתה רוצה שבאמת יהיו טובים, למען יעמדו ימים רבים, צריך שיהיו על קלף לא משוח. שהאותיות יכתבו בצורה נכונה, ישרה, על ידי סופר תלמיד חכם, ירא שמיים, בקי בהלכה, שהתפילין יהיו מרובעות בצורה מדויקת, שיהיו מאור אחד עם המעברתם. כל השכלולים האלה שההלכה מחייבת, לא ניתן לעשות תפילין כאלה ב-50 דולר. אלא שאומרים לך תפילין ב-50 דולר, הם מקשקשים, זה בוודאי לא קשר. ולכן אין לך ברירה, שם תדע, אם אתה רוצה באמת תפילין טובות, 500 דולר אתה יכול להיות שקט, אתה יכול לומר, ברוך השם, יש תפילין טובות. אבל 50 דולר האלה זה כלום. לכן אתה לא יכול להשוות דבר לדבר. פה דגים לשבת זה לא אחרת מהדגים של יום חול. זה אותו מחיר. עגבנייה של יום שני זה אותה עגבנייה לכבוד שבת. זה לא צריך להיות אחרת. ולכן, אם בכל השבוע מוכרים עגבנייה ב-4 שקלים, מגיע יום שישי בכוונה מקפיצים את זה מ-4 ל-8, אל תקנה. אבל אם כל השבוע בלאו הכי המחיר הוא 4 שקלים, גם ביום שישי 4 שקלים, שם תקנה, למה לא? שיהיה לך לפחות סלט טוב לכבוד שבת עם עגבנייה טובה, אז זה כבוד שבת, בזה אפשר וכדאי באמת להחמיר בחי גבנה. הירושלמי דן, אם מותר ללוות לצורך מצווה בריבית. הלשון של הירושלמי, לובין בריבית לצורך סעודת שבת או סעודת מצווה. נחלקו הראשונים, מהר"ם ושאר הראשונים, באיזה סוג ריבית מדובר כאן? האם מדובר כאן בסוג ריבית דאורייתא או דרבנן? יש לנו סוג אחד של ריבית שאסורה מהתורה, שנקראת בשם ריבית קצוצה. היינו, אני לווה ממנו 100 דולר, על מנת שבעוד שנה אני מחזיר לו 120 דולר. זה נקרא בשם קצוצה, כי אני קוצץ מראש את מחיר הריבית. וזה התורה אסרה. האיסור הוא כפול, הלווה עובר, המלווה עובר, העדים עוברים, הערב, כולם שותפים בפשע הזה, התורה אסרה את זה לגמרי מכל וכל. מי שלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים וכו', יש בזה חומר איסור נורא. יום הכיפורים הוא עומד וצועק, אין נורא עלילה, ובאותו רגע הוא עובר, את כספך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן אוכליך, השם ישמור. אבל יש סוג אחר של ריבית, שזה לא דאורייתא, אלא איסורו רק דרבנן. כגון, אני נתתי לו 100, על מנת שיחזיר לי 100. אחר כך בשעת הפיראון, במקום 100 הוא מביא לי 120. אמנם אסור לי לקבל את זה. אני אומר לו, אדוני זה ריבית, אני לא מוכן לקבל, אני לוקח רק את 100. אבל כיוון שלא קצצנו מראש, אז זה לא איסור דאורייתא, זה לא ריבית קצוצה, אלא רק דרבנן. אנשים חושבים מה זה קצוצה, שזה הרבה ריבית, זה 30%, 40%, זה קצוצה. אם זה מעט, זה לא נורא. זה לא כך. אם זה קצוץ מראש, הוא אמר לו, עמנת שאני אשלם במקום 100, 101, אפילו אם זה יהיה רק דולר אחד, אבל קצץ את זה מראש, זה כבר ריבית קצוצה, וזה אסור מדאורייתא. אבל אם לא קצץ מראש, אפילו אם אחר כך הביא לו מתנה 30 דולר, זה התורה לא אסרה, אלא רק חכמנו אסור. בכל מקום, גם זה וגם זה אסור. על ידי יותר העסקה, יהיה הדבר מותר. בזה לא התורה אסרה, וגם חכמנו לא אסרו. מעיקר הדין, הדבר מותר, כפי שנבאר תכף. השאלה היא כאן, מותר לך תחילה ללוות 100, על מנת להחזיר לו אחר כך 120, כדי שאוכל לבזבז לכבוד שבת, גם ריבית קצוצה מותר, או בזה אסור? מרן התייחס לנושא הזה, ביורה דעה בסימן קופסמך. הביא שם את המחלוקת הראשונים ופסק. גם לצורך מצווה, אם זה סעודת מצווה, סעודת חתן וקלה, ברית מילה, פדיון הבן, או סעודת שבת, או לצורך בית כנסת, קופה של צדקה, וכיוצא בהם בכולם, אין היתר ללוות בריבית קצוצה. כשהתורה אסרה, אסרה גם לנו וגם להקדש. גם לקופת צדקה, גם כן הדבר אסור. כל ההבדל יהיה, כמו שאמרתי, בדבר שהוא מדרבנן. לוויתי מהבית הכנסת. אמנם כשלוויתי היה 1,000 על מנת להחזיר 1,000, אבל אחר כך כשאני בא להחזיר, הקדוש ברוך הוא הרחיב את גבולי, אני רוצה לתת להם תרומה. במקום 1,000, נותן להם 1,500. הגבאי לא צריך לומר לי, חס ושלום זה ריבית. אלא הגבאי יכול לומר לי, תודה רבה, תזכה למצוות, אם אתה יכול להביא עוד בהזדמנות הבאה, תביא, הקופה תמיד פתוחה, למה לא? יברך אותך, ויתן לך גם קבלה יפה, למה לא? זה כבר דרבנן, וחכמים לא גזרו, אם זה לצורך מצווה, בזה אין חשש, אין שום בעיה. גם לעניין שבת, גם כן יש היתר בדברים שאינם דאורייתא, בריבית שאינה קצוצה. אבל אם זו ריבית קצוצה, בוודאי שגם בזה לא יכולים אנחנו להקל בדבר. לא מבעיה אם נאמר שמצוות עונג שבת היא מדרבנן, בוודאי שלא יכולים להתיר איסור דאורייתא של ריבית בשביל מצווה דרבנן של עונג שבת, אלא אפילו אם נאמר עונג שבת דאורייתא. אבל שם בריבית יש לך כמה לבין, איך אפשר לדחות את הלבין האלה בשביל עונג שבת? ולכן אין לנו היתר כלל ועיקר ללכת ולעשות הלוואות בריבית קצוצה, כל זה אסור לגמרי מכל וכל. כך הוא הדין גם בית כנסת, ישיבה, נניח הבית הכנסת רוצה להרחיב את המקום, או לבנות עזרת נשים, ואין להם, מה הם עושים? לא פחדים, יודעים, שבמשך הזמן יצליחו לגייס את הכסף. בינתיים הולכים ולווים בריבית. יש אדם שמלווה בריבית, לוקחים ממנו $1,000 על מנת שיחזירו אחר כך 1,200, 1,500. אסור להם, למרות שזה בית כנסת, אין להם היתר. אלא אם כן, תמיד כשיש היתר עסקה, רק אז הדבר מותר. אם אין היתר עסקה, לא. מה זה היתר עסקה? מה הפטנט? מה, אפשר לעשות לכל הלווין שבתורה היתרים? אנשים חילונים לא מבינים. והם באים בטענות לחכמים, הנה לעניין ריבית נפטרה הבעיה, עשיתם יותר עסקה, אז הם רוצים שנפטור להם את כל העברות, הם רוצים לחיות שיהיה נבל ברשות החוק, רוצים גם ברשות התורה, תעשה לי יתרים שהכל יהיה מותר, רק אתה תיתן לי איזה טופס לחתום, זה הכל, כך הוא חושב. זה לא כך, בכל התורה מה שהתורה אסרה נשאר הכל, שהכל למעשה אסור. אלא פה התורה כשאסרה אסרה הלוואה בריבית, אם הדבר לא יהיה כהלוואה ולא כריבית, אלא אנחנו שותפים ברווחים, שותפות התורה לא אסרה. הוא נותן לי הלוואה $1,000. הוא השקיע כסף, אני משקיע את הזמן שלי ואני פותח חנות. והיה התנאי מראש, ברווחים חצי חצי. אני הרווחתי 200, מעלי מעליך, וכן על זה הדרך. את זה התורה לא אסרה, זה לא ריבית. לכן, היתר עסקה שבו יש את הרעיון היסודי והפשוט הזה, זה התורה לא אסרה, ולכן כולנו חותמים על היתר עסקה. אבל יש בו מעלות, יש גם חסרונות, כמו שאתה אומר, יש לפעמים גם הפסדים. מה אנחנו עושים לשריין שלא יהיה חלילה בעיות? יש שם עוד סעיף, שהוא מכסה לנו הרבה מאחורים. הסעיף הוא כך. האדם הזה בא בסוף השנה ואומר, אני הרווחתי 200, מעלי מעליך. אני יכול לומר לו, מי אומר שהרווחתי רק 200? אולי הרווחת יותר. הרי ברוך השם, החנות שלך, מקום מרכזי, יש לך שם טוב, והרבה קליינטים באים. אני יכול לחייב אותו שבועה, מודה מקצת הטענה חייב שבועה, כמו שלמדנו מהפסוק, אשר יאמר כי הוא זה, על זה הוא מודה, על זה לא. אם כן, אני יכול לקחת אותו לבית דין ולהגיד לו, תשמע שלא הרווחת יותר. והרי לא טוב לאדם לרשמיים להישבע, כי בשבועה חלילה יש סכנת חיים, כמו המעשה עם אותה אלמנה שאמרה יש הממוות באחד מבניה אם נהנתה מאותו הדינר, וכך היה אחד מבניה מת בגלל זה, כי השבועה זה פחד להישבע. לכן מה אני עושה? כדי שלא תסחב אותי לבדין ללכת להישבע, אני אומר לך כך, אני מוכן לתת לך בכל מקרה 20%, תוותר על השבועה. אז הוא אומר בסדר, אני מוכן. אז אני נותן לו 20% פדיון שבועה. בזה אני ישן עם ראש הקד, בזה פתרנו את כל הבעיה. הנפקמינה לא רק לגבי השבועה, נפקמינה גם לגבי יורשים, לגבי יתומים. היה מעשה לפני 30 שנה, היה יהודי אחד שלווה הרבה כסף מהבנק. היה שם לא רק קרן, קרן וריבית וריבית וריבית, זה הוכפל והושלש. האדם הזה מסכן מת מרוב צער ויסורים, אז הבנק מיד עיקל את הנכסים של היתומים. היה לו איזה מגרשים, היה לו כמה דברים, אבל הם לקחו עורך דין, אדם מרשמיים שייצג אותם. העורך דין הזה היה לא רק יודע חוק, הוא ידע גם הלכה. מיד הוא שלח הוראה לבנק אני מבקש למחוק את כל הסעיפים שכתוב ריבית. בהתאם לחוק, על פי יותר עסקה, אסור לכם לגבות אפילו פרוטה אחת ריבית או ריבית דריבית מהיתומים. על החתום, עורך דין פלוני. מנהל הבנק מקבל את המכתב, לא מבין מה לא וליתר עסקה, מה רוצה ממנו עורך דין. אז הוא תלפן לו, אמר לו, כן, זה הדין, ותדע, אסור לך לבקש מהיתומים את הריבית. הוא לא רוצה לשמוע, אמר לו, אני מצפצף עליך. הוא הזמין אותו לדין תורה, לא רצה לבוא, קיבל יותר ללכת לבית המשפט. הגיע יום המשפט, זה העורך דין ידע שהשופטים האלה כולם עמי ארצות. לא מבינים כלום, מה זה יותר עסקה, מה זה... אז הוא אמר, כבוד השופט ירשי לי קודם כל לתת רקע לנושא שלנו, אני רוצה להסביר קודם כל מה זה יותר עסקה. כבוד השופט נכנס לכל בנק ורואה שם שלט, כמו שיש לנו כאן מודים דרבנן, שם יש יותר עסקה, זה הקמיע שלהם. מה זה יותר עסקה? סתם ככה מותר לקחת הלוואה בריבית? זה לא ריבית, אלא זה שותפות. יש חיוב שבועה בגלל מודה במקצת, אנחנו פודים את השבועה באחוזים האלה. מה זה יותר עסקה? סתם ככה מותר לקחת הלוואה בריבית? זה לא ריבית, אלא זה שותפות. יש חיוב שבועה בגלל מודה במקצת, אנחנו פודים את השבועה באחוזים האלה. אבל כבוד השופט ידע, שבועה לא עוברת בירושה. ממון עובר בירושה, שבועה לא. אם האבא היה חי, האבא היה חייב להישבע, ואם הוא לא רוצה להישבע, צריך לשלם את הריבית, כך וכך אחוזים. האבא עליו השלום, ואין אדם מוריש שבועה לבניו. אם כן, אם הבנים לא חייבים להישבע, לא חייבים לך גם את האחוזים האלה. זה כל הרעיון שאמרתי למנהל הבנק, והוא לא רוצה לשמוע לי. אז השופט פונה למנהל הבנק, אמר לו, תשמע, הוא אומר דברים שההיגיון מחייב. זה האמת, מה אתה רוצה? תמחק מהר את הריבית. אז הוא אומר לו, זה עניין דתי, פורמלי, מה פתאום? אמר לו, מה אתה עושה? מה שכרה מאנשים? אתה עושה צחוק? אתה חתמת על היתר העסקה או לא? כן, אם חתמת אתה חייב לכבל. וזהו. אפילו שופט חילוני הבין את זה, ופתר את היתומים האלה מכל המיליונים של הריבית וריבית וריבית, מחק את הכל. זהו הכלל של היתר העסקה, ולכן, אם האדם הזה לובה על פי היתר העסקה, אומנם יש מחלוקת. לא כל הפוסקים שלמים עם הפטנט הזה של היתר העסקה, גם בזה יש מחלוקת. יש כמה נוסחאות ביתרי העסקה, יש נוסח של חוכמת אדם, יש נוסחאות אחרים, אבל עקרונית הדבר לא אסור. הגאון רבי עקיבא איגר שמח על זה הלכה למעשה, ועוד רבים מהגדולים של עם ישראל. ולכן לפסול את היתר העסקה אנחנו לא פוסלים. אבל מכאן ועד להתיר לאדם הזה לבוא וללוות לצורך שבת בריבית, חלילה וחס, כזאת לא ישמע בישראל. חכם מנציון, בא ומחמיר קצת בהלוואה מסוג אחר. נניח שאין לי כסף לבזבז לשבת, אבל אני יודע שהמשכורת תיכנס לבנק בעוד יומיים. מנהל הבנק מכיר אותי, אני הולך אליו ואני אומר לו, אני צריך למשוך משיכת יתר. אומר לי, אין בעיה, בבקשה. הוא יודע שבעוד יומיים המשכורת תיכנס, הוא לא פוחד. לכן הוא מיד מאשר לי, כמה אתה רוצה? 300 שקל חדש, בבקשה, תיקח ותלך. אומר לך החכם, מה זה יתר עסקה? אנחנו שותפים ברווחים, נכון? מה אני עשיתי ב-300 שקל האלה שאני אחר כך אשלם לבנק ריבית? מה עשיתי בזה? אכלתי דגים ובשר, אז מה, הוא יהיה שותף במה שאכלתי בבטן פה? איזה ביזנס עשית? צריך להיות אמיתי. אם הרווחת כסף, אז חצי שלי, חצי שלך, בדין ויעבור. אבל אם לא הרווחת שום דבר, איך אתה יכול לקחת ולעשות מזה עונג שבת? מצווה בסדר, תעשה נגמח מצווה, אבל לא מהבנק. לכן החכם אומר שאסור ללוות, אסור להיות בחריגה מהבנק לצורך אכילה. לאו דווקא בשבת. הרב אומר אפילו לצורך עונג שבת אסור. קל וחומר אם זה לא לשבת, אלא הוא רוצה לאכול ביום ראשון. ואין כסף, נגמר המשכורת, אז הוא מושך חריגת יתר, אז הוא יודע שהוא משך לא בשביל ביזנס, אלא בשביל לאכול. המסחר של הכרס. אז בזה לפי דעת החכם הדבר אסור. יש חלקים ומתירים מנימוק אחר. היום כמעט לכל אדם יש קופת גמל. כל אדם חוסך קצת כסף, אחרי 15 שנים יגיע לעת זקנה, יהיה לו משהו. למעשה, 300 שקל חדש, יש לי בקופה שם. אם אני רוצה, אני יכול ללכת לקחת את זה. למה אני לא הולך להוציא את זה? זה לא משתלם מבחינה מסחרית. אני אפסיד חלק מהצמדה, חלק מהרווחים, לכן לא כדאי. אז במקום למשוך מכאן, אני מושך מכאן. אז יש בזה עדיין את הרעיון של מסחר ורווח. אדם שהוא באמת עני, אין לו, לא קופת גמל ולא שום דבר. אומר לך את האמת, תשמע, אני עירום ועירייה. אין לי שום תוכנית חיסכון, התוכנית היחידה שלי בחסכונות זה המצוות של הקדוש ברוך הוא. חוץ מזה אין לי כלום. אני יכול ללוות מהבנק בצורה זו וזו, תגיד לו, לך אסור, אין לך יותר. אני מדבר באנשים שיש להם קופת גמל וכיוצא בזה, לפחות סכום מקביל לסכום של משיכת היתר, בזה אם האדם הזה ירצה למשוך, יש לו על מי לסמוך ויהיה רשאי לעשות כן. אבל אדם שאין לו אינך נמה, יהיה צריך להחמיר בדבר. כך הוא הדין גם לגבי גמחים או בת הכנסת, כמו שאמרנו קודם, ללוות בריבית הדבר אסור, אלא אם כן, הם לוקחים סכום מינימלי כדי לחסות את ההוצאות, בזה הדבר מותר. כגון, יש לי כאן קופה של בית כנסת, אז אני לא אלך להוציא הוצאות גם על האדם הזה. אני חייב בהוצאות שלו, הכסף של השטר או כל מה שמסביב לזה, הכל צריך להיות על חשבונו, בזה אני רשאי לבקש. אבל לומר לו אחוזים, אם זה 10,000 דולר, אתה נותן 50 דולר. אם זה 20,000 דולר, אתה נותן 100. למה? ההוצאות הן יותר? ההוצאות הן אותו דבר. אם היה הוצאה על הטלפון, על המזכיר ועל הפקיד ועל הפקידה ועל כל זה, כל זה לא נעשה כפול אם זה סכום כפול. בדרך כלל זה אותו דבר. אם יהיה הבדל, הבדל זעום מאוד. לכן לא שייך להגדיר את זה באחוזים, אלא סכום קבוע. אם זה באמת יחסה להם רק את ההוצאות בלבד, אם אנחנו רשאים לבקש דבר כזה. אפילו אם נאמר, הפקיד אומר, אני עובד בחינם. אני מוכן אבל לתרום את הזמן שלי לטובת בית הכנסת, ולא להיות שמה של האנשים. לכן, מגיע לי 5 דולר, מגיע לי 10 דולר, אני גובה את זה מהאנשים, את ה-5 וה-10. במקום לקחת לכיס, אני תורם את זה אחר כך חזרה לבית הכנסת או לגמח. זה רשאי. שוב, בתנאי שלא יגזימו, לא יקחו יותר מדי. אז מקסימום אפשר לומר עד 10 דולר עוד מותר. אבל יותר מ-10 דולר, לפי המושגים של ארץ ישראל, זה לא סביר. אני לא יודע מה קורה באמריקה. פה במושגים שלנו, לא נותנים לפקיד כל כך הרבה כסף לעבוד, וזה לא עבודה כל כך קשה. צריך לספור כסף וכו'. אני יודע שזה עבודה, אבל זה לא עבודה קשה מי יודע מה. ולכן בכל הדברים האלה, אסור לקחת לפי האחוזים, אלא כמו שאמרתי, יש תקרה לעמלה, כי גם בדבר הזה, אין היתר ללוות או להלוות בריבית קצוצה, אפילו אם ההכנסות יהיו קודש לבית כנסת וכיוצא בזה, גם כן הדבר אסור. ברוך אדוני. אני קורא סימן רשמן ב', אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת, ולא אמרו עשה שבתך החול, ואני תצטרך לבריאות, אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. ועל כן צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד השבת. הגמרא במסכת שבת בדף קי"ח, הגמרא שם מעריכה בשבח אדם שזוכה לענג את השבת. הגמרא אומרת שם, אפילו אדם שעובד עבודה זרה כאנוש, אבל אם הוא שומר שבת כהלכתה, מוחלים לו את העוונות. השאלה היא, איך במצוות שמירת השבת יזכה לכפר את העוון הנורא הזה, עוון של עבודה זרה? שני תירוצים בדבר. התירוץ הראשון, לא מדובר כאן באדם שחלילה וחס כופר בהשם. אדם כזה שכופר בהשם ועובד עבודה זרה, בוודאי שגם שמירת השבת לא תציל אותו, והקדוש ברוך הוא לא ייקח את שוחד השבת כדי לאפשר לאדם הזה חלילה להינצל. אלא כאן מדובר באדם שוגה. הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה כותב לנו רקע והיסטוריה איך האנשים התחילו לעבוד עבודה זרה. זה לא שאנשים פתאום יום אחד השתגעו והחליטו לעבוד לאיזה בול עץ, לאיזה כוכב. אלא היות והקדוש ברוך הוא ברא בעולם שמש, ירח וכוכבים, שמיים וארץ, ונתן להם כוח מסוים, לכן הבינו אותם האנשים בגלל שאנחנו רחוקים מאוד מהשם, קטנים מדי, זה לא כבוד שאנחנו נפנה במשרין ישר לקדוש ברוך הוא. אלא צריכים לפנות אליו באמצעות צד שלישי על ידי אמצעי. משל למה הדבר דומה? אני צריך מהמלך איזה דבר. אני דופק ישר ונכנס למלך? זה לא יפה. יש למלך מנהל לשכה, יש לו שרים, סגנים, פקידים בכירים, פקידים זוטרים. תלך קודם עליהם. הדבר הקשה יביאון אל משה. אם אף אחד לא יכל, השרים וכולם לא הצליחו, אז הם מזמינים אותך, תלך למלך, אולי הוא יכול לעזור לך. כך גם בעניינים אלו, איך האדם יפני ישר, יתפלל ישר ויעבוד ישר את הקדוש ברוך הוא. לפי דעתם, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותם, שהם יהיו כאילו מתווכים בינינו לבינו. כמו שהמלך רוצה שיכבדו את השרים שלו, עבד מלך מלך, כך גם הקדוש ברוך הוא רוצה שיכבדו אותם. ולכן התחילו לעבוד את השמש ואת הירח. ולא שאמרו שהם האלוה, אלא בהתחלה התכוונו שהם יהיו כאמצעי. רק אחר כך במשך הזמן, אחרי שהעבודה השגרתית הזו נכנסה לתקן, ואז המשיכו לחשוב גם בטעות כאילו הם, יש בהם איזה כוח מסוים, ובאחד יבערו והשכלו, מוסר הבנים עצו וכו'. אבל כולם יודעים, כי בכל הגויים ובכל מלכותם יודעים שאין כמוך. כך גם פה, האדם הזה עובד עבודה זרה, אבל לא חלילה בטעות של הפיקורסות, לא חלילה בצורה של כפירה, אלא כמו הדור הראשון שהתחילו בטעות הזו, זה היה דורו של אנוש, אז מוכל לקרוא בשם השם, גם האדם הזה אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוכלים לו, אבל אם הוא עובד עבודה זרה מחמת כפירה, לא מוכלים לו. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני שאומר כאן התז, הגמרא ביומה פבב, כשהזכירה לנו ארבעה חלוקי כפרה, הבדילה בין כל הסוגים. אדם שנכשל וביטל עשה, לא קרא קריאת שמע, ברגע שחוזר בתשובה, מיד מוחלים לו. שנאמר, שובו בנים שובבים, מרפא משובתכם. מיד לא צריך אפילו לחכות לכיפור. אבל אם עבר עליו, תשובת עולה ביום הכיפורים מכפר, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם וכל חטאתכם, לפני השם תתארו. אבל אם עבר על חילול שבת, כריתות ומיתות בדין, דברים שיש בהם עונש חמור, תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, שנאמר, פקדתי בשבט פשעם בנגעים עבונם, ואם זה חילול השם עד ימותון. אתה רואה, אדם שעובר על איסור חמור שיש בו או קראת או מיתת בדין, לא מספיק שיחזור בתשובה, ואפילו כיפור לא מחפר. צריך שיבוא עליו איסורים. גם אדם שזכה וחזר בתשובה, אבל הוא אומר, תראה, את חטאי אני מזכיר היום, פעם אני הייתי מחלל שבת, אז איך יוכל לחפר? במה יוכל למחוק את העבר? לפי המסקנה של הגמרא צריך איסורים. והרמב״ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה ד' ציטט להלכה את הדברים הללו. לכן הגמרא באה לחדש כאן. אם האדם הזה שומר שבת כהלכתו, עושה את הכל בצורה מושלמת, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, גם כן יכולים לחפר לו בזכות שמירת השבת על אותם הדברים החמורים. זה הכוח והסגולה של שמירת שבת כהלכתה. ולכן כל אדם ואדם חייב להתאמץ מאוד בשמירת שבת. כמו שאומר הגאון רבי יצחק אלחנן, מי יכול לומר שאני אף פעם לא נכשלתי בחילול שבת? לא במזיד, לא בשוגג, לא בדבר דאורייתא, לא בדבר דרבנן. כל אדם עלול משהו. ולכן השמירת שבת כהלכתה לעתיד היא שתתקן לנו את מה שהיה בעבר. ואיך ייתכן שמירת שבת ללא ידיעת הלכות שבת? כמו שמעירו בצדק הגאון בעל משנה ברורה בהקדמתו, אדם שלמד מקצוע יודע, אתה נתן לו לתקן מכונת כביסה, הוא יתקן לך. אדם שאף פעם לא למד כלום, אין לו מושגים לא בחשמל ולא במכניקה ולא בשום דבר, איך הוא יתקן? דברים בטלים. כך גם אדם שלמד הלכות שבת, אם הוא רוצה לקיים, יכול להוציא מן הכוח אל הפועל. אבל אדם שמימם לא למד הלכות שבת, תמיד הוא הולך לשמוע דרשות, או הוא אוהב הרבה בקשות, הוא הולך לשמוע את הבקשות, אחר כך בא בבית, אוכל את החמין וישן, אחר כך מגיע מנחה, סעודה שלישית, מוצאי שבת, חזק ברוך. אף פעם מימיו הוא לא למד הלכות שבת. אפילו אם הוא ירצה לקיים את השבת בצורה מושלמת, בוודאי שהוא ייקשר בהרבה דברים מבלי דעת. ולכן חייב כל אדם לשנן וללמוד את ההלכות האמורות, כדי שיוכל בעזרת השם גם לזכות ולשמור את השבת. מסיים הר"ן, מתקנת עזרה שיהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת לפני כבוד השבת. אנחנו מכינים את הבגדים שיהיו נקיים, הבית שיהיה נקי, שוטפים את הבית לכבוד שבת, וכמובן גם מבשלים ועושים את שאר הדברים, את שאר ההכנות לצורך שבת. אבל לא תמיד אפשר להספיק לעשות את כל הדברים האלה בבת אחת. ובפרט בימי שישי הקצרים בחורף, השבת נכנסת 4:15 כבר שבת. מתי האישה המסכנה הזאת תוכל להספיק את הכל? בפרט אם יש לה גם תינוק או תינוקת או יותר מזה. ולכן בא עזרא הסופר ותיקן לנו שיקדימו את הכיבוס. הגמרא מביאה במסכת בבא קמא בדף פ"ב 10 תקנות שתיקן עזרא, ואחד מהם הדבר הזה, שיקדימו את הכיבוס כבר ליום חמישי. אפילו היום בזמן הזה שיש לנו מכונות כביסה, הסיפור לכבס זה לא כמו פעם. אצל האמהות שלנו היו צריכים לקום ב-4 בבוקר, להדליק את הפרימוס, לחכות עד שהמים ירתחו וכו'. זה היה לוקח הרבה זמן, הרבה יותר זמן מהיום. אפילו אחי, למרות הכל, גם היום זה לוקח מעט זמן לתלות, להחזיר, והאנשים שלנו אין להם מספיק כוח לעמוד בלחץ של כל הדברים. לכן, מן הראוי לכתחילה לכבס בימי חמישי. הגעה ונוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים, לבצוע עליהם בשבת ביום טוב. והוא מקוות שבת ביום טוב ואין לשנות. היום רוב האנשים כבר לא מקיימים את המנהג שיש לו סמך מהמרדכי, רוב האנשים קונים חלות מוכנות. עדיין יש בודדים, יש מתי מספר שמקיימים את המנהג הזה, בעיקר מאחינו בני ישראל יוצאי מרוקו. הם בדרך כלל עדיין עושים את החלות בבית, למה לא? שיזכו למצוות, אשריהם ואשרי חלקם, רק צריך להזהיר אותם שלא ישימו בחלות האלה לא סוכר ולא מרגרינה, במקום חלה זה יהיה אחר כך עוגה, זה לא טוב, זה חומרה שבאה לידי כולה. אלא שאם רוצות למרוח משהו שהחלה לא תדבק למגש, אז משהו מותר. אבל לערב ממש בלישה מרגרינה וסוכר, כמו שהרבה מהן לא עושות, זה לא בסדר. אפילו בדיעבד שעשתה חלה כזו, תשאיר את זה לילדים שיאכלו את העוגה הזו להנאתם. אתה תבצע על חלה שאין בה שום טעם מתיקות, כמו שהסברנו בהרחבה בסימן קס"ח. יש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו לאכול מול יתה שקוראים פשטידה בליל שבת, זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה, אומר הרמה ולא ראיתי לחוש לזה. כותב בספר תורת חיים, השבת שלנו רומזת לשבת שתהיה לעתיד לבוא. אז יהיה יום שכולו שבת ומנוחה. ולכן אנחנו משתדלים לדמות את השבת שלנו בזמן הזה לאותה השבת שתהיה לעתיד לבוא. ואותה הסעודה יהיה שור הבר ולוויתן אכול נוכל, משתדלים גם בשבתות לאכול בשר ודגים. שם מקדשים על היין המשומר בענביו לצדיקים, אנחנו גם עושים קידוש והבדלה בשבת. כך גם דבר האחרון, אכילת המן, אז אוכלים את המן, כמו שכתוב. למה נקרא שמו שחקים, אחד מהשבעה רקעים? משום ששם שוחקים מן לצדיקים לעתיד לבוא. לכן, גם בשבת רגילה אנחנו משתדלים לעשות זכר למן. מהו הזכר? המן היה לו שני כיסויים, כיסוי למטה וכיסוי למעלה. לכן, רגילים להניח מפה על השולחן, זה הכיסוי התחתון של החלון, ועליהם עוד כיסוי שני. דבר שני, רגילים לאכול את הפשטידה הזו. הפשטידה הזו יש בה בצק למטה, בצק למעלה, והבשר באמצע, שוב, כעין המן. רומז לכל אותם הדברים, זה רמז בעלמה. אם אשתו יש לה פנאי ויכולה לעשות כן, למה לא? אבל אנוס, רחמנא פטרי, זה בגדר מנהג. כל זה לא בגדר חובה ממש. אני עובר לסימן, רשמם ג' סעיף א'. לא יזכיר אדם מרחץ שלו לגוי לפני שנקרא על שמו, וגוי זה עושה מלאכה בו בשבת, וסתם מרחץ לב להריסותה עבידה. ואמרה שכל הרווח של ישראל מסחר את הגוי בכך וכך ליום, ונמצא הגוי עושה מלאכה בשליחותו של ישראל. אבל שדה מותר, שכן דרך לקבל שדה בהריסות. ואף על פי שיודעים שהוא של ישראל, אומרים הגוי לקחה בהריסות ולעצמו הוא עובד. ותנור דינו כמרחץ ורחיים דינם כשדה. אגב, על פי שלא לקחה הגוי, רק לשליש או לרביע, ויש לישראל הנאה במה שהגוי עובד בשבת, שרה. דגוי עדעתה דנפשי עביד. לפני שנפרש את הסעיף, נאמר קודם רקע לנושא. חכמנו אסרו לנו לומר לגוי לעשות מלאכה. כל מלאכה שאסורה לי, הן מדאורייתא והן מדרבנן, אסור לי גם לומר לגוי. טעם הראשון, ממצוא חפצך ודבר דבר. אסור לאדם לדבר דברי חול בשבת. כך גם, אסור לאדם לומר לגוי ביום השבת, תדליק לי חשמל, תעשה לי מלאכה זו. כשאני אומר לו את הדברים, גם זה בכלל איסור ודבר דבר. כך הסבירו השאילתות ורש"י. טעם שני, אומר רש"י, בשבת קנ"ג, היות ויש שליחות לגוי לחומרה, לכן הדבר אסור. אמנם הקדם שלוחו של אדם כמותו, זה נאמר ביהודי. בגוי אין שליחות, כמו שהגמרא אמרה בקדישים מבית, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. כל דין שלוחו של אדם כמותו למדנו מהפסוק, והרי מוטה ממנו גם המילה גם אתם, גם בא לרבות שלוחכם. אז כמו שאתם בני ברית יהודים, גם יהודי שליח אחר יכול להיות שליח ולהפריש תרומות ומעשרות. אבל אם השליח הזה גוי, אין שליחות לגוי מדאורייתא. בכל מקום אומר רש"י, יש שליחות לגוי לחומרה. טעם האחרון אומר לנו הרמב״ם, אם אני אתרגל לומר לגוי שיעשה לי כל דבר ודבר, במשך הזמן אני אתרגל שכל מה שאני צריך, כל מלאכה שהיא, אין לי בעיה, הכל, עושה לי הכל את הגוי. ואם הגוי לא נמצא, אם הגוי הזה חולה, קיבל דלקת ריאות, ואני רגיל שמדליקים לי את החשמל ועושים לי זה, אני לא אוכל לעכל את זה, איך אפשר, אני לא אעשה עכשיו את זה. אני אלך ועשה את זה בעצמי. אני מתרגל לראות אדם על שניים שעושה את זה, אז נדמה לי שזה לא נורא כל כך, והדברים רגילים להיות מבוצעים אצלו גם בשבת, שמה יעשה את זה הוא בעצמו, לכן רבותינו באו וגזרו אמירה לגוי שבות. הגמרא במסכת בבא מציעא בדף צדי, הגמרא הסתפקה. האם האיסור אמירה לגוי רק בשבת או בכל התורה? המסקנה היא בכל התורה. דעת מרן להחמיר, בכל התורה כולה, לא רק לגבי שבת, גם בדברים אחרים. כל מה שאסור לך לעשות בעצמך, אסור לך גם לומר לגוי שיעשה. זה הכלל שמתמצא במשפט. רבותינו תמיד כוללים את זה בסגנון. אמירה לגוי שבות. היינו באמירה יש איסור דרבנן, יש בזה איסור שבות. ולכן אסור לי לומר לגוי שאלך ויעשה בשבילי איזה מלאכה. בין אם המלאכה הזו עשויה באופן אישי ובלי להרוויח כסף, בין אם המטרה היא כדי שהוא יעשה איזה מלאכה ואני ארוויח את הכסף, זה לא משנה, יש רווח, אין רווח, כאן זה לא משנה כלל ועיקר. עצם האמירה לגוי יש בה פשע והדבר אסור לגמרי מכל וכל. אין הבדל אם האדם הזה יאמר לגוי ביום שבת עצמו, בוא ותדליק לי חשמל, או שיאמר מערב שבת, יאמר לגוי, תבוא ביום שבת, תדליק לי את החשמל. כך בפירוש אומר בעל הלכות גדולות, הרמב״ם, הרשב"א ועוד, וכך המסקנה למעשה, שגם לומר לו מערב שבת, הדבר אסור. כעת נפרש את דברי מרן כאן. מרן אומר שאסור לאדם להזכיר בית מרחץ לגוי, אבל מותר להזכיר שדה לגוי. מה ההבדל בין שניהם? כשאני בא ומזכיר את השדה שלי לגוי, אני לא עושה כאן שום עבירה ולא אמרתי לו לעבוד בשבת, אלא אני מסכם איתו בחוזה, אני מזכיר לך את השדה למשך שנה. הגוי הזה יעבוד בשדה, יעשה כל מה שהוא רוצה, יחרוש ויזרע ויקצור, אותי זה לא מעניין. אני מקבל בסוף השנה 50% מהחיטים. אני לא אמרתי לגוי שיעבוד ביום שבת, אפשר לעבוד 6 ימים בשבוע וזה מספיק. אני אמרתי לו לעבוד בשבת, לא אמרתי לו לעבוד. ולכן אין כאן איסור אמירה לגוי. שום פשע אני לא עושה, ולכן הדבר מותר לכתחילה. אבל לגבי בית מרחץ, אם אני אגיע עם הגוי להסכם כזה, ואומר לגוי, אני מזכיר לך את בית המרחץ שלי למשך שנה. והגוי הזה יפעיל את בית המרחץ גם בשבת. יבואו לשם ערבים ויתרחצו ויהיה הכנסות יפות, כאן הדבר אסור. למה? למה בשדה איתרנו בבית מרחץ אסרנו? סתם בית מרחץ לא רגילים להזכיר את זה לשנה, אלא מזכירים את זה לימים, יום יומיים, ואז אני עובר ליד בית המרחץ, מה אני רואה? אני רואה הגוי הזה פתח את בית המרחץ, נכנסים, מתרחצים, ואז אני חושד, כנראה היהודי הרשע הזה הלך ואמר לגוי שיפעיל בשבילו את בית המרחץ. אני עלול לחשוד באותו היהודי שהוא עבר על האיסור שאמרו חכמנו אמירה לגוי שבות, אולי הוא עבר. והרי אמרה לנו התורה בסוף במדבר, וייתם נקיים מהשם ומישראל. אסור לאדם להביא את עצמו לידי חשד ומראית עין. כאן בבית המרחץ בוודאי שהוא עלול לבוא לידי חשד. מה תאמר? אם כך גם בשדה. אני אעבור ליד השדה של ראובן, ואני רואה את הערבי שחורש, אני אומר, כנראה שהיהודי הזה אמר לו, תבוא לשדה שלי ותחרוש בשבת. שמה לא. שמה דבר ידוע שרגילים להזכיר שדה לשנה. אף אחד לא הולך להזכיר שדה ליום אחד. מה תעשה ביום אחד? זה לא יזרע לך ביום אחד ולא יצמח ולא יהיה שום דבר. אלא אם מזכירים שדה קומפלט לשנה או קצת פחות, אבל לזמן רב. אף אחד לא מזכיר ליום אחד. ולכן שם אף אחד לא יחשוד. כולם יודעים, הגוי הזה נמצא פה כל הזמן, ואם הוא עובד בשבת, אז זה על דעת עצמו, היהודי לא אמר לו מתי יחרוש ומתי לא. ולכן שם אין חשד ואין מרית עין. מה שאין כן לגבי בית המרחץ, שם רגילים להזכיר את בית המרחץ בתקופה קצרה ליום יומיים, ואז האנשים עלולים לחשוד בו, שמא חלילה וחס, האדם הזה הלך ואמר לגוי שיפעיל בשבילו את בית המרחץ, ולכן הדבר אסור. הנה חנמה, גם בבית מרחץ, מרן מיד כותב דוגמה בשם רמאי גאון, שיהיה צד להתיר, אפילו מרחץ או תנור, אם הזכירם שנה אחר שנה, ונתפרסם הדבר על ידי כך שאין דרכו לזכור פועלים, הוא לא הולך לזכור יום יומיים, אלא דרכו להזכיר את המרחץ לשנים, כמה שהתפרסם, שנים רבות הוא עושה כך, הנה חנמה יהיה מותר. או נניח בקרב תושבי אותה העיר, אף אחד לא הולך להזכיר בית מרחץ ליום אחד, אין דבר כזה שם. שם מזכירים את בית המרחץ לשנה לפחות, בדיוק כמו לגבי הריסות של שדה. הנה חנמה, יהיה צריך להתיר גם שם. כל הכלל שאמרנו הבדל בין בית מרחץ לבין שדה, זה במקום שרגילים להזכיר בית מרחץ ליום אחד. וכן כל כיוצא בזה, הכלל, הרעיון הוא, כשאני יודע שלא יהיה גם חשד, ואני מזכיר את זה לשנה, אני לא אומר לגוי מתי לעבוד, בזה הדבר מותר. אבל כשאני מזכיר לו את זה ליום אחד, ואני אומר לו לעבוד בשבת, ודאי שאסור, או אפילו אם אני אזכיר את זה לשנה את בית המרחץ, אבל האנשים לא יודעים את זה, כי שם לא רגילים בכך, יש עדיין חשד ומראית עין, שיאמרו עליו האנשים שהוא עבר על הדין אמירה לגוי שבות, ולכן בזה בחי גוונה, אין היתר להזכיר את המרחץ לגוי. מרן מדבר כאן בדוגמאות דברים שהם נכסה דלא נעידה. לכמן, בהמשך ההלכות, רש ממבב, רש נון בית, מרן שם עוסק בהשכרת רכוש או בנתינת רכוש לתקן בנכסה דניידה. נניח אני רוצה לתת לערבי את האוטו שלי לתקן וכיוצא בזה, אז כל הדברים נאמרו בסימנים הבאים. אבל שוב, יהיה המסקנה לגבי רכב. יש לי מונית, ואני רוצה לתת את המונית שלי לגוי, שהוא יעבוד בה ביום שבת, הדבר אסור. אין יותר כלל בעיקר. הסיבה היא ראשית, א', הגוי הזה יעבוד בירושלים, ויקח, יסיע ברכב שלו יהודים. יש יהודים לצערנו, שאין להם הרבה שכל. איך אומרים בערבית שיחה, הראש שלהם קוקו, רוצים ללכת למשחק של ביתר. בלי ביתר בשבת איך אפשר לחיות? ובשבילהם פיקוח נפש. אז הוא בשעה שתיים אין לו רכב, ואין גם אוטובוס שיקח אותו, אז הם לוקחים מונית. אז הערבי הזה, באוטו שלי, ייקח את האנשים האלה לביתר ירושלים או למקום אחר. ודאי שאני גורם כאן תקלה ומכשול, ואין היתר בדבר. אלא אם כן, הגוי הזה לא יעבוד באוטו שלי פה. אלא, הגוי הזה יעבוד עם האוטו שלי רק במקום שאין יהודים. הוא נמצא בג'נין. הוא אומר לי, אני מתחייב לך שאני לא אבוא למקום שיש יהודים. אלא אני עובד רק בתוך העיר בג'נין. ברגע שאני אצא את ג'נין, אתה מקבל את האוטו חזרה, התחייבות נפלה, הכל נפל. אז בזה יש צד לדמות לדברים האלה, אם רגילים להזכיר לשנה, ליום, אז יתחיל הדיון איך צורת ההשכרה של הרכב. אבל כשהאדם הזה, הגוי הזה רוצה לנסוע כאן בתוך ירושלים, אפילו אם תרצה לדמות את זה לשדה, תגיד שכולם רגילים להזכיר רכב לשנה שלמה, אפילו אם היה כך, בכל מקרה הדבר אסור. עד כמה שידוע לי, השכרת מונית היא לא עשויה לשנה כמו בשדה. אלא מזכירים מונית גם ליום יומיים, אין שום בעיה. בעל הבית עייף, אין לו כוח לנהוג, אז הוא מזכיר את זה לאיזה אדם, קח את זה יומיים, תביא לי 100 דולר. וגמרנו, אז רגילים להזכיר מונית גם ליום יומיים. עכשיו יעבור האוטו הזה ליד הרמזור, כשהוא עוצר ליד הרמזור, יש שם שלט קטן ליד הדלת, בעל המונית אברהם בן יצחק הכהן, כתוב את השם והכתובת, ואני רואה, הנה, המונית שלו נוסעת בשבת. אולי הוא קיבל יותר עבודה משר העבודה, אבל על פי הדין זה אסור. זה נבל ברשות החוק, לא ברשות התורה. ולכן, בחיי גוונה, האדם הזה מביא על עצמו הרבה רכילויות ובצדק, ולכן ייזהר שלא יעשה כדבר הזה, לא ייתן את המונית שלו לאותו הגוי, לאותו הערבי. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשבת י"ח עם אדם מוזהר ומצווה על שביטת בהמתו ושביטת כלב, שניהם שווים או לא. המסקנה היא הלכה כבית הלל, שאין אדם מוזהר על שביטת כלב. רק שביטת בהמתו, תורה אמרה לו, תעשה כל מלאכה, אתה בנך וביתך, עבדך ומתך, שורך וחמורך. שם צער בעלי חיים. אבל בווספה שלך לא שייך להגיד צער בעלי וספה, מה שייך להגיד דבר כזה. לכן, בדומם, אין את הכלל הזה, ואין אדם מוזהר ומצווה. ולכן, אם אנחנו באים לדון, להזהיר ולאסור, מסיבות אחרות, בגלל טעמים אחרים. אבל איסור דאורייתא, ודאי שאין בדברים האלה, אין שום חשש איסור מן התורה, כלל ועיקר. מרן מפרט, לא יזכיר אדם מרחץ שלו לגוי מפני שנקרא על שמו. כולם יודעים שבית המרחץ הזה שייך ליהודי, והגוי הזה שבא ועושה שם מלאכה יגידו שהוא השכיר, הוא הפועל של היהודי, ועובד בשבילו ביום שבת, נמצא שהיהודי הזה רשע, עובר על האיסור אמירה לגוי שבות, ולכן הדבר אסור. אפילו אם הוא יסכם עם הגוי ויאמר שכל הרווח יהיה שלו, יהיה של הגוי, וכנגד זה ייתן לו ביום אחר, גם בחיי גוונה הדבר אסור, כי אנשים לא יודעים את הדבר הזה. רק בשדה שהדבר ידוע שלא נותנים ליום אחד, רק שם הדבר קל יותר, שם יהיה צעד להתיר, להזכיר את השדה לגוי, אפילו אם הגוי יעבוד בחריש, בכתיף, יעבוד בשבתות, אני לא צריך למחות בידו, גם אם אני רואה אותו, אין שום חשש בדבר. אני לא חייב לכתוב בשטר החכירה כשאני מזכיר לו את השדה, בתנאי שלא תעבוד בשבת. אין צורך להדגיש את התנאי הזה. דרך אגב, התנאי הזה מופיע בכל שטרי הסחירות שהיו קרן קיימת או הסוכנות היו מזכירים קרקעות למושבניקים, יש שם סעיף מפורש שלא לעבוד בשבת. גם קיבוצי השומר הצעיר, גם הם חתומים על השטרות האלה. אני עובר לסעיף ב', רמה מסיים, ואם עבר והזכירו במקום האסור, יש אומרים ששכרו מותר, ויש אומרים ששכרו אסור וכן עיקר. מחלוקת בפוסקים, אם בדיעבד האדם הזה הלך והזכיר את המרחץ או את האוטו, הלך והזכיר את זה בצורה לא טובה, ועכשיו הגוי צריך להביא לו את הכסף, האם מותר לקבל מהגוי או לא. אז הרמ"א מסכם שהדבר אסור. לכך המסקנה למעשה. אמנם מחלוקת בדרבנן, וידוע הכלל שאומר הפרי מגדים, כשיש שני דעות בדברי הרמ"א, יש אומרים ויש אומרים, אז ההלכה היא כמו יש אומרים להקל בדרבנן. אבל פה הרמ"א עצמו אמר וכן עיקר לאסור, ולכן ברור שאין צד להתיר לקבל את הכסף גם בדיעבד. כיוון שכאן הכסף הזה היה כסף שהיה אסור מעיקר הדין, לכן אין צעד להתיר. זה כסף, רווח של יום השבת, הוא נתן לו את האוטו ביום שישי, והוא עבד באוטו בשבת, ומהרווחים הוא לוקח בוודאי אסור. אלא אם כן, האדם הזה הזכיר את הבית מרחץ לשנה, ולמעשה אני מקבל את הכסף בין אם המרחץ יהיה פתוח או סגור. אני לא מקבל את הכסף בגלל הרווח שהיה לו ביום שבת. אפילו אם היה סגור לגמרי בשבת, אני הייתי מקבל אותו כסף. למה אסרנו שם בכל זאת? משום מראית העין, שאנשים ידברו עליו שהוא יזכיר לו את זה ליום אחד. בזה זה לא דבר מהותי אלא מראית העין. בזה הדבר קל יותר, אפשר להתיר בדיעבד לקבל את הכסף, כמו שאומר הבח. אבל מה שאין כן, כשהדבר אסור מצד עצמו, כאן אפילו בדיעבד הכסף אסור. לכן אם הגוי בא ואומר לו, קח את הכסף, נגיד לו, תביא את האוטו חזרה, אני לא רוצה לקבל כסף, לא הן ולא שחרן. חכמים כנסו אותו, שלא ייהנה מהכסף כלל ועיקר. אני עובר לסימן רש מם דלת. פוסק עם הגוי על המלאכה וקוצץ דמים, והגוי עושה לעצמו. ואף על פי שהוא עושה בשבת, מותר. במה דברים אמורים? בצנעה, שאין מכירים הכל שזו המלאכה הנעשית בשבת של ישראלי. אבל אם הייתה ידועה מפורסמת, אסור שרואה את הגוי עוסק, אינו יודע שקצץ, ואומר שפלוני שכר הגוי לעשות מלאכה בשבת. לפיכך, הפוסק עם הגוי לבנות לו חצר או כותל או לקצור לו שדה, אם הייתה המלאכה בתוך התחום, אסור לו להניחו לעשות לו בשבת מלאכה, מפני הרואים שאינם יודעים שפסק. הגהה, ואפילו אם דר בין הגויים, יש לחוש לאורחים הבאים שם או לבני ביתו שיחשדו אותו. ואם הייתה המלאכה מחוץ לתחום, גם אין עיר אחרת בתוך תחומו של מקום שעושים בו מלאכה, מותר. לגון שהכניס צון של ישראל אדיר, עיין תקלה הזו. אדם שרוצה לבנות בית והביא קבלן גוי. הגוי הזה רוצה לעבוד גם בשבת. אני חייב למנוע את הגוי הזה שלא יעבוד בשבת. תגיד למה? הרי זה לא שכיר יום. אתה לא אומר לו תעבוד היום, אלא אתה אמרת לו, אני רוצה לראות את השלד הזה קיים, ואז אתה מקבל 100,000 דולר. זה הכל. אז מה אכפת לי אם הוא יעבוד ביום רביעי או ביום שבת? בשבילי זה אותו דבר. אפילו אחי, האנשים לא יודעים שהגוי הזה הוא קבלן. הם חושבים שאתה בעצמך הקבלן, והגוי הזה הוא הפקיד שלך, הוא המנהל עבודה שלך, ואתה אומר לו, לך תעבוד בשבת. ולכן גם בזה יש חשד ומראית העין, וגם בזה הדבר אסור. לא רק אם זה נעשה בתוך העיר, אפילו אם יהיה מחוץ לעיר, הוא הולך בונה בחלקה 80, שם זה קצת רחוק מירושלים. אפילו אחי, זה עדיין בתוך תחום שבת. אם אני רוצה לטייל ביום שבת, זה בתוך 960 מטר של העיר, ולכן הדבר אסור. מתי יהיה צד להתיר? אם יהיה טרטלת יבוטה, אז יהיה מותר. כגון, נניח שאנחנו רוצים לבנות מושב בשומרון. המקום הזה עדיין לא מיושב. אין שם אף יהודי שגר. לא רק במקום עצמו, אלא תבדוק, רדיוס מכל צד 960 מטר, אין שום מושב באזור. נתנו את כל הבניינים האלה לערבים שהם יבנו לנו, הם הקבלנים. כיוון שהדבר נעשה בקבלנות, לא אמרתי לו לעבוד ביום שבת, אלא אם הגוי עובד בשבת זה על דעת עצמו, מותר. מה תאמר? חשד, מראית העין, יראו אותו יהודים שעובד בשבת, ידברו עליי. איזה יהודי דתי מגיע לשם? אף יהודי דתי לא יגיע לשם, כי אסור ללכת מחוץ לתחום 2,000 אמה. ולכן, יש כאן צד כולה. אפילו אם אני ידע שהגויים האלה ממשיכים לעבוד בשבת, יהיה מותר. אל תעיר להם, אל תאמר להם, בשבת אל תעבדו, כי מותר להם לעבוד גם בשבת וגם ביום טוב. מתי יהיה אסור להם לעבוד? בחול המועד. תכתוב בחוזה, בתנאי שבחול המועד סוכות וחול המועד פסח אתם לא עובדים. תגיד מה זה? שבת מותר, חול המועד אסור? איך אפשר? חול המועד זה יותר קל. הרבה פוסקים אומרים שזה רק לרבנן. ההבדל הוא, בשבת אני לא יכול לצאת מכאן להגיע לשם, זה רחוק. אסור לי ללכת 2,000 אמה מחוץ לעיר. אבל בחול המועד לא קיים האיסור הזה. בחול המועד אנחנו יכולים ורשאים לטייל. אז בחול המועד אני אלך לטייל שמה, ואני אראה, תראה, אלה יהודים דתיים, רוצים להקים מושב דתי, תראה איך הם מתחילים ברגל שמאל, אמרו לערבי שיעבוד בחול המועד, וזה אסור, אמירה לגוי שבות. כאן יש חשד ומראית עין, ולכן אפילו בקבלנות הדבר אסור. כל מה שהקלנו בשבת ויום טוב, נמצא בדוגמה הזו שצריך להחמיר בחול המועד יותר אפילו מאשר שבת ויום טוב, כי כאן במציאות יש כאן חשד ומראית עין. ולכן הכולה תהיה רק לגבי שבת ויום טוב בלבד. אני עובר לסעיף ב', לפסול האבנים ולתקן הקורות. אפילו בביתו של הגוי אסור, כיוון שלצורך מחובר הוא. ואם עשו כן, לא ישקעם בבניין. הגעה ויש אומרים, דמענו מפורסם שהוא של ישראל, שרה. כותב הראש על פי הירושלמי, אם האדם הזה רוצה ללכת ולהכין את האבנים בשביל הבניין, סטת אבנים, ורוצה לשבת ולסטט את האבנים האלה בשביל היהודי. גם בדבר הזה הדבר אסור. לא רק אם הוא יבוא לבית שלי, לבניין החדש שלי, ושם יעשה את הסיטוט, זה בוודאי אסור, אלא אפילו אם הגוי יושב בביתו ויקח את האבנים שלי ויעשה אותם, גם כן הדבר אסור, ולא רק לכתחילה, אלא מרן סיים. אפילו בדיעבד שכבר סיטט אותם, ואם עשו כן, לא ישקעם בבניין. אלא שבא הרדב"ז ואומר, כל זה כשהאבנים הם שלי. אבל אם האבנים אינם שלי, אלא אני אמרתי לגוי, תשמע, אני רוצה לקנות ממך, תביא לי ליום ראשון 1,000 אבנים. הוא הסכים. עדיין לא היה שום קניין, לא כסף ולא משיכה ולא הגבה, אלא רק דיבור בעלמה. אם הגוי הזה ביום ראשון לא ירצה להביא לי את האבנים, הוא לא חייב. או ירצה להביא לי במקום האבנים האלה אבנים אחרות. כל זה בגדר הזמנה עליו מלטיים. בזה בוודאי שבביתו של הגוי יהיה רשאי לכתחילה לשבת ולסטט ולהכין לי את האבנים. לכן, אם תמיד הוא רגיל כשמדבר עם הגוי, נותן לו דמי קדימה, פה ייזהר, לא ייתן לו דמי קדימה, ואז אם הוא ימשיך לסטט ולעשות את האבנים ביום שבת, לא יהיה איסור. גם בזה בתנאי שזה יהיה בביתו של הגוי. אבל אם הוא לא עושה את זה בביתו, אלא אני בונה כאן את הבניין, ליד הבניין שאני בונה יש שם צריף, ששם יושבים הסטטים וממסטטים את האבנים. שם אסור. למה? מי שעובר שם רואה, אומר, בטח, הקבלן הזה, ראובן כהן, הוא הביא את הסטטים הערבים האלה. תראה, תראה איזה פושע הזה, הלך יביא ערבים שיעבדו בשבת. לכן, בחיי גוונה, עדיין יש חשד, ועדיין יש מראית העין, ויהיה אסור. מתי יהיה מותר? א', בתנאי הראשון, שהאדם הזה עדיין לא קנה את האבנים, האבנים הם של הגוי, ב', התנאי השני, שזה בביתו של הגוי, אז יהיה הדבר מותר לכתחילה. אם לא עשה את התנאים האלה, הפר אותם, גם בדיעבד לא יקנה את האבנים ולא ישקעם בבניין. מזה אתה למד גם לדברים אחרים, לאו דווקא לגבי בניין. קל וחומר לגבי מכונית. אני הזמנתי אוטו חדש, והפועלים היפנים האלה עובדים על האוטו שלי גם ביום שבת. אני יודע את זה בוודאי. אפילו אחי. אני עדיין לא זכיתי באוטו, אם הם רוצים במקום אוטו זה יכולים לתת אוטו אחר, הם לא יתחייבו על שום אוטו לתת לי, והם עובדים בשלהם, בביתם, ולכן אין שום איסור בדבר, יהיה הדבר מותר לכתחילה. אני ממשיך את סעיף ג', אם בנו גויים לישראל בית בשבת באיסור, נכון להחמיר שלא ייכנסו בו. הגהה מי הוא? אם מתנה ישראל עם הגויים, שלא לעשות מלאכה בשבת, והגוי עשה בעל כורחו למהר להשלים מלאכתו, אין לחוש. כותב הטור שמהגמרא במועד קטן ודבית משמע, שאם הגויים האלה באו ועשו את הכל נגד הדין, הגויים האלה בנו לי בית ביום שבת. אני לא ידעתי טוב את ההלכות, חשבתי שמותר, בסוף מתברר שאני שגיתי, אולי יכול לומר, טוב, שגיתי, איתי תלון משוגתי, בדיעבד, לא, גם בדיעבד, אומר מרן, נכון להחמיר שלא יכנסו בו. אל תגור בבית הזה. תמכור את הווילה הזו לאיזה ערבי אחר ותגמור. זהו. אין לך היתר לכתחילה לגור באותו בית. קל וחומר, בית שנבנה באיסור ביום שבת על ידי יהודים, קל וחומר שאסור להיכנס לאותו בית. נניח שאני יודע אותו הבניין, הכינו את הפיגומים ביום שישי, הכל היה מוכן, את היציקה עשו ביום שבת. כך היה היציקה של קומת הקרקע, היסודות, אז איך תוכל להיכנס לאותו בניין אם אתה יודע שהיסודות הם כאלה? ולכן מן הראוי שיהודי ירא שמיים לא תדרוך כף רגלו באותו בית לעולם. אבל אם הוא לא יודע אם היה הדבר כך או לא, כל זה דרבנן. ולכן ספק דרבנן לכולה. נפקא מינה, בנייני האומה חלק מזה בנו בשבת. או מגדל שלום חלק מזה בנו בשבת. בזמנו עבדו במגדל שלום, כשבנו את זה, עבדו 7 ימים בשבוע, 3 משמרות, יום ולילה עבדו. וידוע הדבר שחלק מהיסודות או גם שאר הבניין נעשה בשבת. אבל אני לא יודע בדיוק להצביע על חדר זה או חדר אחר שבנו אותו בשבת. אין לי ידיעה. הרי רוב ימות החול זה לא הרוב שבת. לכן כל קבוע כמחצה על מחצה דמה, בשבת קבועה ועומדת, וספק קבוע בדרבנן להקל. ולכן אין איסור להיכנס לא לכל בו שלום, לא לבנייני האומה ולא מעין אותם המקומות. מתי נאסור? אם אני יודע בצורה ודאית, כל קומת הקרקע יצקו אותה ביום שבת. בדברים מעין אלה, שם יהיה צריך להחמיר. יהודי ירא שמיים לא יגור בבית כזה בשום אופן, מציעים לו לקנות דירה כזו, לא כדאי שיקנה. אמנם מרן לא אמר בלשון איסור, לא אמר בלשון נחרצת כזו, מה נכון להחמיר שלא ייכנסו בו. אבל באמת הדברים כנים ומדויקים, באמת נכון מאוד להחמיר, שישתדל שלא יעסק. אלא אם כן, היהודי הזה היה בסדר. כתב בחוזה שהערבים לא יעבדו בשבת, הוא מצידו עשה את כל המאמצים. וזה הערבי הרשע הזה עבר על דיבורו והלך ועשה את היציקה בשבת. אז מהו השם היהודי? הוא מצידו היה בסדר. הם עברו על דבריו, בזה בוודאי שלא כונסים אותו, בזה לא נאמר כלל שלא ייכנס לאותו הבית, אלא בזה יהיה רשאי לכתחילה לגור באותו הבית.